היום מדברים על עולם הבא. ראש השנה וזה. בן שלו בא עם... על העולם הבא עם האוכל. יענו ש... לקרקע את העולם הבא. כן. איך אנחנו מגיעים לעולם הבא? אנחנו דשים הרבה בסעיפים האלה. אני תמצאתי לעצמי אותם בקצרה כדי ככה לחדד את הדברים. ראינו בצד יתת את ערך המצוות וההתפרטות שלהם כמו הדקויות של החיים. בקוף נחשף שהכוזרי הוא תופס את המצוות כיעד, כמטרה, בגלל שזה הדבר הכי טוב, וה אפשרות לקבל את הדת המופלאה הזאת, הכי טובה, היא בגלל הפלא הזה שהוא חוזר עליו עוד פעם בחצי הראשון של הסעיף. עבדים, נביא, כנען, שבע אומות, התנגדות, מופתים נפלאים. זה דת נפלאה שמספקת מערכת מעשים אולטימטיבית. ככה תופס את זה המלך בסופו של המסע הזה, ולא... מה שהכוזרי מנסה לשנן לו כל הזמן, שהעיקר זה השראת שכינה, עיקר זה גילוי רצון השם בטבע של החיים, שמתפרט בחיי המצוות, שהמצוות הם ההתפרטות שלו. כמו שהחיים מתגלים בדקויות המולקולות והאטומים, ככה הטבע החיים האלוקי ששורה באדם בישראל הוא מתגלה במצוות. המלך תופס את זה כיעד של מעשים הכי טובים שיביאו את האושר, ואם זה בא בצורה כזאת פלאית, אז זה באמת אפשר לקבל את זה בלי בעיה. והחבר למולו מדבר על השראת שכינה, על הופעת רצון השם בחיים, בטבע החיים, בדקויות החיים, עד פרטי המצוות. באמת המלך מסגיר את התפיסה שלו בחצי השני של סעיף קוף, שמחולק ככה לשניים, שבה אומר באמת הוא מסכים שזה כאילו תורה רק לעם ישראל, אבל לא בגלל סיבה מהותית, זה סיבה טכנית. תראה מה קרה לכל הדתות האוניברסליות. אתה לא יכול לקחת תורה כזאת מופלאה ונסות להפיץ אותה בכל העולם, זה לא ילך. אילו היה אומר אני השלחתי לישות כל העולם וכן לא היה מגיע אפילו לחצי, העסק לא היה הולך.
זה לא הולך כי זה לא הצליח?
זה לא הולך כי לא הצליח, והראיה זה הניסיון של האסלאם להסלם את כל העולם, אבל אתה בא עם ספר בערבית. ניסיון של הנצרות לנצר את כל העולם, אילו אתה נתקע באמצע הדרך. אז זה טוב שלקחו את ה מעשים הכי טובים ונתנו אותם לעם מסוים, ואז זה באמת עובד. אבל הטיעון היא טיעון טכני, הוא לא טיעון מהותי. רואים את זה באמירה שלו בסעיף קוף ב', שכשהחבר עוד פעם חוזר לו על חפב חפזיין, התורה היא רק לעם ישראל, או בלשון שתכף נגיד זה טבע לאומי, אז הוא אומר לו, למה לא חרם? למה לא לתת לכולם? אם זה כל כך טוב, למה לא לתת לכולם? כאן מתבלטת התפיסה שלו את המצוות כדבר טוב, ואם הוא טוב, אז בואו נפיץ אותו. הממה, יש לנו בעיה להפיץ אותו, כי ראינו מה קרה לדתות האוניברסליות, ולא הכיוון שהכוזרים מתווה לו כל הזמן. המצוות הן לא דבר טוב שכדאי לחלק אותו לכולם. המעשים הכי טובים שכדאי לחלק אותם לכולם. אלא המצוות הן המשך של טוב אלוקי, שמופיע כטבע החיים של קבוצה מסוימת. לא קרא משה אל תורתו, אלא את עמו ואנשי לשונו. התורה איננה המעשים הכי טובים שאלוהים נתן לבני אדם, זה מה שהשתנה. עד עכשיו הוא אמר, המעשים הכי טובים שבני אדם המציאו. זה בביאור של חטא העגל. אלא אומר, זה מצוות, זה אלוהים אומר את המצוות. אבל... הוא תופס את המצוות כמעשים שאלוהים אמר לבני אדם לעשות, כי הם הכי טובים. זה המצוות. זה גם המצווה בדרך של הדתיים, שאומרים לך, למה להיות דתי? למה להיות, למה אתה דתי? כי זה דרך החיים הכי טובה. נכון? חבר'ה שלך בצבא אומרים לך, מה קרה לך, מה אתה מתייבש ככה? אומרים חבר'ה, בסוף תבלו, תלכו לים, זה בסוף תבואו על ארבע. למה?
הרוב אומרים שכאילו אתה בן אדם מתוסכל שיש.
מי?
אנשים
אחרו בצבא. ברור, צריכים להגיד, צריכים לזה. ואז מה עונה להם הדתי המצוי? אומר לה, אני אפגש בעולם הבא. נה 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 נה. חכו, תראו מה יהיה לכם בגיהנום, כשאנחנו עושה על האש וזה, תראו מה יהיה לכם. התשובה היא תשובה של המלך. הדרך, אנחנו עושים את המעשים הכי טובים, הכי נכונים. אתם חיים בסרט, בשקר. תראה מה יהיה לך. זה האמא אומרת, שקלו כל הקיצים. אז אתה אומר, אבל זה אותו רציונל. זה לא אנחנו חיים את השם, אנחנו חיים עם השם. והמצוות הם האופן שזה יורד אל פרטי החיים שלנו. אנחנו במפגש, אנחנו חיים עם השם. זה נשאר תחרות כאילו. האסלאם הזה, אז כולם מתחרים. מי הכי פחות מפקשש? מי יישב בגן עדן? בסדר? והחבר אומר לו, אחי, אתה לא בכיוון בכלל. אתה שוכח את מה שאמרתי. המצוות הם המשך של הנבואה, והנבואה והמצוות הם גילוי רצון השם פה בחיים. פה בחיים. שאלה היא לא מי עושה את המעשים הטובים, אלא מי חי את השם, מי נפגש עם השם, מי חי את השם בחיים שלו. עכשיו, איך הדקויות האלה מתרחשות בחיים? שנה ברורה, כן. בסדר, זה יום חמישי, הלו. זה יום חמישי. לא וידועים, לא אין וידועים, אין סליחות, יום חמישי ראש שנה. אני יודע שאתה בתוכו בבא קמא, אבל זה... זה היה נוח, אבל... בסדר גמור, זה ככה כתוב, שבראש שנה מקבלים כוח ללמוד כל העמל על התורה. למדנו את זה היום בבוקר, כאילו שיעור גמרא. ככה זה, למדתי את זה מהרבי שלי. אצל הרבי שלי היינו גומרים סוגיה בגמרא, היה שיעור באורות התשובה. ככה למדנו את אורות התשובה. לאורך שנים, כאילו. לומדים סוגיה הגמרא, נגמר את הסוגיה הגמרא, שיעור באורות התשובה. פסקה, ככה, עוד פסקה, עוד פסקה.
תשובה על הלימוד, כאילו?
אה?
תשובה על הלימוד?
הפוך, זה התשובה של הלימוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך עולם, שכולים את דברו.
אמן.
איך הגענו לזה? זה יום חמישי. יום חמישי זה מפגש. אתה לא עכשיו בא לקדוש ברוך הוא עם ה... דיברנו על הטופסולוגיה של הדתיים, נכון?
כן.
אתה בא להיפגש, לשמוע את, איך קוראים לזה היום? לשמוע ולהשמיע. אתה כאילו משמיע את כל השופר, אבל באמת אתה שומע אותו. אתה שומע את השופר של השם, אתה שומע את השופר שלך, אתה שומע את עצמך, אתה בא לפגוש את השם. רנדבו. היה הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה קורא לזה. רנדבו, פגישה, מפגש. אתה בא למפגש עם השם. אחרי זה, ביום כיפור, אתה עושה את החשבוינס שלך מתוך המפגש הזה. אבל בראש השנה, לחדש את המפגש. לחדש את הפגישה עם השם. וזה מאוד מתאים לכוזרי. שאומר, בריאת העולם, מתן תורה, זה הכל מפגשים עם התגלות השם, עם רצון השם. עם כל עליון שהוא בא לתוך החיים שלנו. לא אנחנו מטפסים אליו, לא אנחנו מתייגים את המעשים, מחפשים את המעשים הטובים כדי לעשות אותם. אנחנו רוצים לשמוע את כל השם, והביטוי הטבעי של לשמוע את כל השם זה מצוותיו. בסדר? זה הכוזרי בקוף א', חוזר עוד פעם, התורה והמצוות הם טבע לאומי נשמתי, הם ביטוי חי של גילוי השם שבנו, של האינסופי שבנו. הביטוי החי, ההתגלמות החיה של האינסופי שבנו. הכוזרי חוזר על אותה שאלה בוורסיה אחרת. אם זה כל כך טוב, למה לא נחלק לכולם? בסדר? על זה עונה לו החבר ביסודות מתפיסת הדצחם שדיברנו עליה באריכות. האם לא היה יותר טוב שיהיו בעלי חיים כולם מדברים? כשמסתכלים על הטוב לא כמדרגות בהתגלות האינסוף, אלא כטוב טכני אבסולוטי, אתה אומר, אם יש זה, בוא נחלק לכולם. אבל אם אתה מבין שטוב, זה לא דבר אחד, שעכשיו השאלה לכמה חילקו אותו, אלא טוב ניתן במדרגות, טוב השם לכל, כל אחד לפי מדרגותיו, אז אתה מבין שתמיד במציאות הטוב יופיע במדרגות. זה הדצחם שלמדנו עליו בפרקים הקודמים. ואחת המדרגות האלו זה הטבע הלאומי הנשמתי לחיות את הרצון השם, את הנבואה, ולגלות אותו בכל החיים שלך. בסדר? להיות שייך לתורה זה להיות שייך לטבע, לטבע של נבואה. וזה מה שמפרט כאן הכוזרי עכשיו. חבר, אם כן כבר שכחת מה שקדם בסדר צאצאי אדם והימשך, שימו לב איך הוא קורא עכשיו לעניין האלוקי, חול העניין האלוקי הנבואי. כאן הוא מגדיר את הטבע, הטבע זה הנבואה, הטבע זה הופעת רצון השם. באיש שהיה לב האחים וסגולת האב, מקבל האור ההוא, תוכן הרוחני, וזולותו כקליפות אינם מקבלים אותו, עד שבאו בני יעקב כולם סגולה ולב, הנה הוא מתקדם עוד שלב, נבדלים מבני אדם בייחוד אלוקי. בייחוד אלוקי, העושה אותם, רב קפח כתב סגולה. אבן טיבון. בעניינים מיוחדים אלוהים. שהעניינים המיוחדים האלוהים האלה, הייחוד האלוקי הזה, עושה אותם כאילו מין אחר. טבע אחר, היינו אומרים. ועצם אחר, מלאכי. שתכונתו מלאכית, נבואית. מבקשים כולם את מדרגת הנבואה, זה שאיפת החיים שלהם, שימו לב דבר מאוד מעניין. ורבים מהם משיגים אותה. שהנקודה היא לא כמותית מבחינת רבים, אלא זה נוכח בחיים של רבים. מי שאינו משיג אותה מהם, קרוב לה. במעשים הנרצים, זה המצוות, הנה כאן ממש כתוב, המצוות הם ביטוי הנבואה. לא המעשים הטובים שכדאי שכולם יעשו אותם, אז למה אתם כאלה פשיסטים לאומנים? אלא המעשים ממשיכי הנבואה. במעשים, וקרוב לה במעשים הנרצים. והקדושה והטהרה הוא פגישת הנביאים. הנה הטכניקה הכאילו ספרותית של ריאל, הוא סוגר את חלק א' של הפסקה הזאת בפגישת הנביאים, ותכלס זה הופך להיות הנושא. הנה המפגש שדיברתי עליו מקודם. ודע, כאן הוא מעביר הילוך. בסדר? חלק הזה הוא תשובה כאילו לקוף ב', אבל על גבה ועל גבה מילות הסיום שלו של פגישת הנביאים, הוא צועד את הצעד הבא, מפגש ועולם הבא. בסדר? זה כאילו שרשור שירשו הנושאים, ואני חוזר ומשנן, ריאל שהוא מלמד הנבואה, הוא לא משתמש בטכניקות ספרותיות, כשהוא משתמש במהלך כזה, זה אומר שככה לומדים אמונה. זה ההקשר הנושאי הנכון מבחינה אמונית, בסדר? הוא לא עשה את זה כאילו כתכסיס ספרותי, כדי שהוא יגיד בסוף את הנביאים, ואז הוא אומר, אם כבר דיברנו על הנביאים, אז בואו אני אתן לך עוד וורט בזה. זה לא וורטים, יש לו היגיון אמוני משורשר, שהוא חוזר עליו ומקנה אותו וכל פעם עולה בו קומה. וכאן המושג המפתח שלו שהוא מוציא מכל העניין האלוקי הנבואי הזה שהוא שורש המצוות, גם מי שלא משיג נבואה אבל הוא חי את הנבואה דרך המצוות והמפגש עם הנביאים. אתה לא נביא בעצמך, אתה לא זוכה להשגות עליונות, אבל אתה חי עם הנביא, אתה פוגש אותו ואתה חי את המצוות, אז אתה חי את הנבואה במצוות שלך. ודע, כי מי שיפגוש נביא, נביאים זה לא, איך נקרא לזה? לא יודע, מה זה משנה. דע, כי מי שיפגוש נביא, הרי בעת פוגשו אותו, ושומעו דבריו אלוהים, זה לא כאילו שמיעת ידע, הרצאה, או אפילו איזה שיעור רוחני מאוד עליון. זה לא זה. תתחדש לו רוחניות. לא רוחניות במובן החיצוני, רוחניות. עכשיו יש לו עוד ידע רוחני, או איזה ישתנה בו משהו. הרב קפח תרגם, תיווצר לו רוחניות ויבדל סוגו בנקיות הנפש ותשוקתה אל אותם המעלות ויקבל עליו הענווה והטהרה. כותב מורי גבח, שמעו, קשה לעכל את הדברים הללו של ריהל לנוכח יחסם של ישראל לפי המקרא אל נביאיהם, ירמיהו, זרקו אותו בזה, יחזקאל וכדומה. רב קבח נראה לי על הדרך הוא גם בא חשבון עם כל האלה, על היחס שלהם לרבנים, על אף שהוא היה נער נערץ בין התימנים, חבל לכם על האף, כמה הוא היה מאוד מיוחד, מתבודד כזה, לא עליית גג בנחלאות שם, נחלת אחים, זה לא נחלאות כאילו של ה... זה, כאילו בצד של כיוון שער חסד, שם הבית, יש לו עליית גג כזאת, שם יושב כל הזמן, לא זז מהכיסא. אשתו עושה חסדים בכל ירושלים, הוא, יש לו רק שלושה ילדים, בתלול חיים טובים וארוכים, כולם נולדו בין גיל 14 ל-18 של אשתו. בגיל 18 או 19, גג 20, פסקה מלדת. יש כזה תופעה, הייתה נפוצה אצל התימניות, בשנים עברו יותר, ש... שהגיל הפוריות מתחיל מאוד מוקדם ונגמר מאוד מוקדם. ונגמר מאוד מוקדם. כאילו 20-21 כבר זה, הם לא יכולות להיכנס להיריון. מה שלא נשתה וזה ופה ושם. אשתו, רבנית ברכה קבח, תבדל חיים טובים וארוכים, אישה מדהימה. בעלת חסד, חבל לכם על הזמן. כזה, חתנה כזה, היא מספרת, הזמינו את הפעם, שהבנות שלי היו בנועם, הזמינו את הפעם לדבר שם. הביאו לי את ההקלטה, חבל לכם על הזמן, זה לשמוע את זה. תימניה כזאת עסלית, כאילו הביאו אותה עכשיו מזה. ספרת לך על כל הפרויקטים שהיא עושה, משהו בסדר גודל של איזה 5 חברות הייטק, בעמק הסיליקון, והכל כזה, עכשיו ובדרך, היא מחזירה בתשובה צ'חצ'חים, איזה אחד מעסיקה אותו פה, מה ודה. עבר לכם על הזמן, והוא יושב בעליית גג, מתרגם ספרים. זהו, הרב קפח, אז הוא מותר לו לכתוב דברים כאלה. על, באמת הדוגמה היא לכאורה, הדוגמה היא, המקור שמה שריאל אומר, זה שמואל הנביא. כולם נכנים שאול, גם שאול בנביאים, כל מי שנכנס לרחוב שלו, אף עליו הנבואה, המפגש עם הנביא. אבל מה שריאל רוצה להגיד כאן הוא, שנבואה, הטבע, עוד פעם, מזווית אחרת, התוכן הרוחני של הנבואה, זה לא כמו שאתה המלך חושב, כמו המצוות. ידע כזה, או תוכן רוחני, שוואלה, כי יעלה אותנו, ש... ייתנו חיים יותר ערכיים, יותר רוחניים, יותר טובים. הבן אדם גם אחרי הצבא, הוא בא הרבה פעמים לפה, הוא אומר, מה אני ארוויח פה? למה אני סתם אלך לאוניברסיטה? אני אעשה חי רואי, אני גם כאילו אקבל עוד ערכים. אני אקבל אפשר עוד כמה שנים, אז למה לא? אבל כאילו אתה מתייחס לתורה, לישיבה, לא אתה באופן אישי. אז כולנו, כי אנחנו דתיים, כולנו בבסיס דתיים. הדתי ככה הוא חושב, כאילו, מה אני יכול להפיק מזה? בסדר? אז החבר שלו מהצבא, הוא מחפש להפיק רק הנאות וכסף. סבבה? כאילו אין ערכים שם. והדתי הוא פשוט, במה נבדל הדתי מהלא דתי? הוא פשוט מפיק דברים יותר, אבל כולם מפיקים. כאילו אלוהים נשאר בעל חנות מקולת, רק אתה מבקש ממנו סחורה יותר איכותית. ברמה יותר גבוהה. תראו, אנחנו כבר בסוף מאמר ראשון. תראו כמה קשה לעקור את זה מהנפש. זה לא משחק ספרותי של ריאל ש... וואלה, כמה קדחת? כבר באמצע המאמר הבנו את העיקרון. נכון? דוגרי. דיין כבר מקפיץ את הרגל. יאללה, מתי יהיו נושאים חדשים? לא, זה חוזר על עצמו. כי זה מה שיושב לנו בנפש. גם כשאתה כאילו מבין שיעורים ברמה מאוד גבוהה, בגמרה, באמונה, אתה יכול להישאר דתי. יאללה, בסוף כאילו השורה התחתונה מה? לא להיות כלי... שהשם יתגלה בי, לא כאילו לחיות את השם, אלא לראות מה השגתי, איזה רמה הגעתי, מה אני יודע. זה מה שריאל לכן עובר, מעביר דיסקט לצד השני, כי ככה הוא גם הסביר את עולם הבא. עולם הבא זה לא הישג הכי עליון. עולם הבא זה מפגש חי עם השם. לכן הוא מתחיל פה, הוא לא שם. לכן התורה מדברת על פה, עוסקת פה, היא מראה לך את העולם הבא פה. ואם יצרת פה עולם הבא שעובד הגוף, וואלה, כאן נפש נצחית שערת, אז מתגלשת, אתה באמת עולם הבא, אבל היית עולם הבא כבר פה. אבל זה המשך של כל התפיסה שאתה כל הזמן בוחן האם אתה מודד את החיים שלך כמערכת הישגים דתיים או כמפגש עם רצון השם או לחיות את השם פה, מה השם רוצה ממנו, איך אני ממשיך את רצון השם פה. תפיסה אחרת לגמרי. ודע איך? ממש לא, זה ממש לא סמנטי כזה. איך אתה חי, אם אתה פתוח או 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 משימתי או לא משימתי, משימתי. אבל המשימה, הישגים, משימתי, זה עולם אחר. אם אתה פתוח, אם אתה שומע את כל השופר, אז כאילו זה בא אליך, זה נמצא בך, אתה זורם עם המצוות, ולא כאילו כל הזמן עסוק ב להגיע להישגים יותר גבוהים בעיני השם, בעיני זה, למצוא חן. לא שאם אתה רוצה, מנסה למצוא חן בעיני החברים שלך או בעיני השם, זו אותה עמדה נפשית. זו עמדה נפשית אם אתה חי פה את השם, או אתה מנסה כל הזמן לטפס לאיזשהו מקום שבחיים לא תשיג אותו. תמיד תהיה מתוסכל. זה עולם אחר לגמרי, זה עולם נפשי אחר, עולם נפשי, ריאל אומר, זה עולם נשמתי אחר לגמרי. לכן הוא משנה לאורך כל המאמר, נבואה, עניין אלוקי, טבע, זה בטבע, זה, 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 זה השם בא אלינו, זה לא ענה, כל הזמן הוא משנה את זה מהמון כיוונים. וזה לא כאילו איזו הנפצה פסיכולוגית פרטית שלי, שלך, שלו. זה מציאות תרבותית, חברתית, לאומית, זה, זה מקום שהשם מתגלה בו.
אבל כל מהותו, שמה שקוראים לזה עולם הבא, או שהקדוש בו, אלוקים שהוא אינסוף, זה בעצם התקדמות אינסופית.
לגמרי, אבל שאלה מה הכיוון? אם היא למעלה למטה, התקדמות אינסופית משמעותה, חייב לאמר, זה שהאינסוף מתגלה. ולא, מה שאת כאילו נשמע מתוך דבריך, זה התקדמות אינסופית, אז בסוף אתה מתבאס ממנה. כי אתה אומר, להגיע אני לא אגיע, כי אני לא אינסופי. אז מה נשאר? כל זמן אני הולך. וואה, אחי, ראית פעם מישהו יוצא למסע ולא נותנים עצירה בשביל לשתות? ממתקים, משהו. זה צדוק וביתוס. בחשיבה הדתית הם נורא צדקו בצדוק, כי הם אמרו, מה נראה לך? מה, יש פועל עובד כל היום ולא מקבל שכר באמצע? במילים אחרות, אין הפסקות. אין שכר באמצע. אם אתה באמת חושב בצורה דתית שאפיינה את אמצע ימי בית שני, שאין נבואה, שאין השראת שכינה בצורה של בית ראשון, אז התפתחו המון כתות, אם אתה מכיר מבחינה היסטורית, המון כתות, שהם נבעו מהאכזבה הדתית, שאתה לא מצליח עוד לפגוש את השם בתוך עולם שהוא נעלם. הפרושים אמרו, חבר'ה, תלמדו תורה שבעל פה. תלמדו תורה שבעל פה, תעסקו בתורה, תתחברו בחזרה לתורה, עכשיו קיבלו לכם את הנבואה כדי שתפרטו את התורה, כדי שתורידו אותה לדקויות כמו היחסים הכימיים. ושם תפגשו את השם, ובאמת הם פגשו את השם שם. פגשו את השם באמת, רבי עקיבא, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מי שלא הלך בציר הזה, כי הוא חי כל הזמן את האכזבה של בית ראשון, מלחמת בני אור בבני חושך, איסיים, כתות, עניינים, סיפורים, ולזה שייכים הצדוקים הביתוסים. החליפו, הבינו, אין נבואה, אז אנחנו דתיים, דתיים, אז כל הזמן, כאילו זה, משם זה בא עם סיזיפוס ביחד. לכן דתיים שמשתמשים בביטוי, זה מעמד סיזיפי, זה צריך לתת להם מכה על היד. זה ביטוי לא יהודי, לא ישראלי, אצלנו אין חיה כזאת. זה היוונים המציאו את זה, כי באמת הם דתיים. אחי, זה כל השנה חולפת, עבדנו על זה, חביבי. אבל זה, מלמעלה למטה, זה מה שאמרתי מקודם, זה להכיר את ה, במקום להשתמש בכוח הרוחני שלי כדי לעשות את עצמי עם עוד יותר פריטים רוחניים, ידע, הישגים, מעשים, זה לקלוט שהאינסוף ברוך הוא נמצא בי, הוא מחיה אותי כל הזמן. עכשיו שאני מדבר איתך, עכשיו שאני אחרי זה מקלח את הילדים שלי, ולהבדיל כשאני מטפל תפילין, ולא להבדיל כשאני מניח תפילין, בכולם אני מוציא לפועל את האינסופי שבי. זאת אומרת, השם מופיע בי, מחיה אותי, מתגלה בי, ואני התפקיד שלי להעצים את ההתגלות הזה יותר ויותר. ולא כאילו להגיד, אוקיי, קיבלתי חבילה רוחנית, בוא נראה איך אני משפר אותה, כדי לזכות לעולם הבא, כדי לחיות יותר טוב. כדי לחיות חיים יותר משמעותיים ולא להתאכזב בגיל 80, שזה הכל שיח דתי הישגי במקום שיח אמוני, איך אני חי את האלוקי שבי, איך אני ממשיך את רצון השם, איך אני משמזרים את הבורא עוד יותר למציאות.
למה יש חלוקה כזאת בין עולם הזה לעולם הבא?
אין חלוקה כזאת, זה רק בעיניים שלך ושלי ושלו, של כולנו, כי אנחנו תקועים בגוף. אבל ככל שאתה לומד יותר תורה, או עושה יותר את רצון השם, מכוון יותר לרצון השם, אז הגבולות בין עולם הבא לבין עולם הזה מתשתשים לגמרי, ואתה רואה שהעולם הבא הוא ממש נוכח פה. התורה עוסקת כל כך הרבה במצוות ובגוף, כי היא מנכיחה את עולם הבא פה. ריאל כאילו לא חושף את המקור שלו, אבל המקור שלו זה בסוד, זה ממש בסוד. זה שהעולם הבא הוא בא כל הזמן, זה כתוב בזוהר הקדוש, זה בא בקמץ, הוא בא כל הזמן, וריאל פשוט אומר את זה בצורה פילוסופית, אמונית כזה, יותר שירית כזאת, פיוטית, יותר קייאה למשורר אמוני אלוקי. אבל זה ההפרדה בין העולמות היא בגלל שאנחנו חיים בגוף ומשועבדים לגוף שלנו. לכן הגרא, כל הסיפור על הגרא, זוכרים מכירים את הסיפור, שהיה איזה אתרוג או משהו, הוא נתן את כל העולם הבא שלו על זה, מכירים? שזה משהו, איזה סיפור כזה עם הגרא, שהוא מכר את כל העולם הבא שלו.
בשביל
מי זה מצווה? איזה?
את השכר במצווה הזאת מוכן שעבירו
את זה. זה תירוץ של איתאים. כאילו נראה לך שהגרא ייתן את כל העולם הבא, שבוא נהיה עולם רבה, איש לא חבל לך על הזמן. אחי הוא מסודר, ביטוח חיים, חבל לך על הזמן. אני אומר לכם שהוא נתן את כל העולם הבא שלו הגרא, ורקד על השולחן אחרי זה. גם אם זה לא נכון, אז זה מה שהיה ראוי שיהיה, כמו שהחסידים אומרים, מהסיבה המאוד פשוטה שהגרא, הדבר האחרון שעניין אותו, זה העולם הבא שלו. העולם הבא במובן כמו שאנחנו תופסים אותו, הדבר האחרון שהעסיק את הגרא. הוא היה כבר בעולם הבא פה. לא בגלל שהוא התנתק מהעולם והיה נזיר, אלא הוא עסק כל הזמן בהבאת העולם הבא לפה. בהבאתו המתמדת לכאן, בזה שהוא לקח את החיים הפיזיים וגילה בהם כל הזמן את הנבואה, את העניין הנבואי, את המפגש עם רצון השם. לזה קורא מורי ורבי ועטרת ראשי, אמונה. זה המכונה אמונה. לא להסכים שאלוהים שמה, אלא להראות אותו פה, לגלות אותו פה, להנחיח אותו פה. לכן ריאל מגיע עוד פעם מסיבוב נוסף ומנצח, ודע כי מי שיפגוש נביא זה לא קבלת הערות רוחניות, הרי בית פוגשו אותו ושומעו דבריו האלוהים, אומנם זה שמיעה, זה דברים, אבל תתחדש לו, תיווצר לו מציאות רוחנית חדשה, עד כדי כך שהוא נהיה משהו אחר. איך כתוב אצל שאול שם? ונהפכת והיית לאיש אחר. והרב משתמש בזה בתחילת אורות התשובה, זוכרים? על התשובה הפתאומית. ונהפכת והיית לאיש אחר. למה? כי אתה מגלה את האלוקי שבך. זה תשובה. לא לתקן את המעשה, את החטא, המישור המעשי, אלא לגלות את האלוקי שבך. להוסיף גילוי לאלוקי שבך, וממילא המעשה מתוקן, וממילא המעשה משנה משמעות ומשנה כיוון. זה תשובה. חדש לו רוחניות ויבדל מסוגו. במה? בזכות הנפש, נקיות, והיא כספה, תשוקתה, אני קורא במקביל ברב קפח, אל המדרגות ההן והדבקות בקניעה ובתהרה. מתגלה הדבר הכי חזק שאליו התכוונת, תזכיר לי את השם?
ישראל.
ישראל, הנה, כיסופי הנפש. כל השופר שנשמע ביום חמישי, זה הקול של כיסופי הנפש לבכורה. לא לחזור בחזרה לאיפה שהיא נולדה, או לטפס לעולם הבא, אלא כיסופי הנפש המיית הנשמה לחיות יותר את הבורא. להעביר דרכה את מעיין החיים שהבורא נתן בה. את המעיין האינסופי הזה שמחיה אותה. ההמיה הזאת, הכיסופים האלה, זה הקול שמדברים עליו כל כך הרבה בשופר. מבטאים אותו עוד פעם, כמו המצוות, בקול טכני. קול, שופר, קרן, איל, וזה. אבל העומק של השופר הזה, זה הכיסופים האלה שכתובים פה בלשון, זה התשוקה הזאת. בלשון הרב קפח, זה מה שנקרא בספרים, המיית הנשמה. הקול של השופר שתשמע ביום חמישי זה המיה של הנשמה. וואלה, שלך, שלי, שלנו, זה שכתוב פה. העניין האלוקי הנבואי זה ההמיית הנשמה הכללית שלנו כאומה, כחברה, כבני אברהם, יצחק ויעקב. למה האוזניים שלנו ערלות מלשמוע את זה? כי אנחנו דתיים. כי עוד לפני דתיים, כי אנחנו חומרים, אנחנו בכלל לא מדברים עם הנשמה שלנו, לא שומעים אותה, לא נותנים לה ממילא גם לחיות. וכשכבר אנחנו נותנים אותה לחיות, כי אנחנו לימדו אותנו דת, אז אנחנו דתיים. אנחנו כאילו מכניסים אותה לבחינות המיצב, לאותה טכניקה. והכיוון הוא להוסיף הופעה שלה, תשובה, זה תשובה. וזאת הייתה אצלם הראיה הגלויה. זה ראיה, אבל זה לא ראיה של הוכחה שכלית, אלא הראיה הגלויה. באמת שלמדתי, למדנו אצל מורי ורבי, הוא אין לו ספר, שארתי אותו שם, אז הרבי תיקן לנו בזה, שלא להגיד ראיה, כנת ענדהום, אל דלאלה, דלאלה זה בערבית, זה ראיה, וזה נפתח הספר, יש לו שם. כתב, היו, המענה והראיה לדת המושפל, לדת המושפלת, אל רד ולדליל, פעיל דין, דת, לדליל, שחק מילים, כאילו דליל, ראיה, דליל, מושפל. אנחנו נראה לכם שאנחנו לא... ככה הספר נקרא, המכונה ספר הכוזרי. ככה הוא נקרא, ואם כבר הגענו עד לכאן, תשמעו את הפתיחה. לפני שנים, לא מעטות. כלומר, לפני כ-50 שנה. דהיינו בשנת תשז, תשח, סביב יום הסער, התקיים שיעור במשנתו המחשבתית של ריהל, אחד השרים הראשונים במחשבת היהדות. השיעור התקיים בישיבת מרכז הרב. מגיד השיעור היה הנזיר, כבוד מורנו ורבנו דוד הכהן, זכר צדיק לברכה, או יותר נכון, הוא היה מנהל השיחה, כי לא היה זה שיעור כפי שמקובל היום אצל מגידי שיעור, אלא הנוהג היה שהרב דוד היה מרצה בהרחבת תוכן הקטעים המשוערים שילמדו באותו ערב לפני שומעי לקחו, ואחר כך חוזרים קטע קטע בהרחבה ובהסברה. השיעור התקיים כל יום חמישי בערב, כלומר בליל שישי, כאשר לפני כל אחד ספר בתרגומו של אלן טיבון, ואני היה לפני המקור הערבי, הוצאת הירשפלד, אחד החוקרים והמתרגמים, ותפקידי להעיר על כל חריגה כפי שנראה לי מן המקור הערבי, וחריגות הללו אינם מעטות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שיעור בקוזרי, הרב ענן עלוביה, הרב הנזיר מלמד, והרב קפח יושב עם ספר בערבית, ולעשות לעילוי נשמתו אנחנו מזכירים אותו מפעם לפעם. זה היה פעם שיעור קוזרי, במרכז הרב. הרב קפח תלמיד והרב הנזיר מורה. זה נקלט ב... כן. גם אצל הרב קפח זה ראיה. דללה. דליל. אבל זה הראיה הגלויה. זה ראיה שבאה מתוך הגילוי, מתוך ההתגלות. והנה, והאות הבהיר והמכריע לגמול העולם הבא. העובדה שאתה מצליח לחולל בעצמך שינוי רוחני, לא בזה שקנית ידע, אלא בזה שהשתנית בפנימיותך, זה הראיה הגלויה והאות הבריר והמכריע לגמול עולם הבא. לזה שיש מציאות כזאת של עולם הבא. לזה שכשתשיל את הגוף שלך, תראה מציאות עליונה. כי המבוקש ממנו, ממנו כאן הכוונה, מהעולם הבא, אינו אלא, אמנם הוא, שתעשה הנפש אלוקית. תכלית העולם הבא זה העלהת הנפש. זאת אומרת, חשיפת האלוקי שבה, האינסופיות שבה. תיפרד מחושיו, לא תהיה משועבדת לגוף ותראה את העולם העליון ותהנה בריאת האור המלאכי ושמיעת הדיבור האלוקי. והנה הנפש ההיא שהגיעה למדרגה הזאת, זה המשמעות של העולם הבא. המשמעות של העולם הבא זה היכולת להיפגש עם האינסופי. לעתיד לבוא אפשר יהיה לעשות את זה בתוך הגוף. בינתיים עושים את זה אחרי 120 מחוץ לגוף.
אדם הראשון?
אדם הראשון, זה היה המצב הטרום-טרום של הדבר הזה, כן. אבל יש לעתיד לבוא שבו נחזור למדרגת אדם הראשון. זה העולם הבא שאחרי תחיית המתים. בינתיים, שעוד לא הגענו לשם, אז עולם הבא הוא נפרד, הוא בהמתנה. זה עולם הנשמות. אבל הנקודה היסודית שלו זה היכולת להיפגש עם האינסופי, עם האלוקי, עם האינסופי. והנה הנפש ההיא תהיה בטוחה מן המוות כאשר יכלו כלי הגופניים, כי כבר יודעת שהחיים זה לא מה שהכלים הגופניים מתפקדים, אלא זה הדבקות באינסופי, באלוקי. ואם נמצאת תורה כזו שמגיעים בידיעתה ועשייתה, הנה שימו לב, גם ידיעה, גם עשייה, גם שכל, גם לימוד, גם חיים, אל המדרגה הזאת, קרי הדבקות, המפגש והדבקות עם האינסופי, במקום אשר היא יחדה, ועם הנסיבות, המצבים אשר צוותה בהם, הרי בלי ספק התורה הנאמנה בהישארות הנפשות אחר כלות הגופות, קרי התורה האמונה על הפיכתנו לנצחיים, על הפיכתנו ליותר ויותר מחוברים לאינסופיות שבנו. כן.
איך יכול להיות שיש לנו בתורה מצוות שמקבלים עליהם שכר, כמו אריכות ימים, אם באמת המצוות הם נועדו להופיע את התוכן האלוקי פה בעולם הזה?
אריכות ימים, כי יש המון רבדים לשכר הזה. הרובד העליון ביותר של אריכות הימים זה מה שכתוב פה. הרי בלי ספק התורה נאמנה בהישארות הנפשות אחר כלות הגופות. התורה מסוגלת בכוחה להנציח את האדם, כלומר להעצים ולגלות את הנצח שבו, עד כדי שאליהו יכול לעבור ישירות למציאות העליונה, עד כדי שהמלאך המוות הוא צריך כאילו לשגע את דוד המלך, להפסיק אותו, את המוראים, להפסיק אותם מאלימות תורה שלהם, בסדר? או רבי יהושע בן לוי, הוא כאילו נכנס, גם מכירים את הסיפור, נכנס גן עדן, יוצא, לוקח כאילו למלאך המוות הסכין שלו וזה, תחזיר, לא תחזיר, זה מחלק את הוודות, כל מיני סיפורים כאלה.
זה גם בלי קשר לשכר.
זה השכר. זה יש רמות של האדם הנמוך, השכר, זה תעשה ככה, תקבל ככה, כי ככה הוא חי. אז אתה מתקן אותו מהמקום שבו הוא נמצא. אם בעזרת זה הוא יעשה יותר את המצוות, המצוות יותר יעלו אותו, הוא יעשה את המצוות בדרגה יותר גבוהה. כל שהוא יעשה את המצוות בדרגה יותר גבוהה, הוא יבין שהשכר הוא לא משהו חיצוני למצווה, אלא המצווה היא השכר, כלומר המצווה היא היות השכר. בדרגה העליונה ביותר המצווה היא אריכות הימים. כי אתה עושה את המצווה, אז אתה חי את אריכות הימים, ולכן אתה נמצא שם. כיוון שאנחנו דתיים, ויותר גרוע מזה, לקוחות בחנות מקולת, אז אנחנו קוראים את התורה שאומרים תעשה, קבל את אביך ואת אמך, שכר, תוצאה, למען יקום ימיך. טוב, אנחנו עושים את זה בכל זאת, זה משפיע עלינו, זה מתאר אותנו, זה מקדש אותנו, זה שאנחנו מכבדים את ההורים. אז עכשיו פעם הבאה שאני עושה, אני אומר גם אם אני לא אעריכם, אם אני עושה זה חזק וברוך, זה מעלה אותך עוד יותר. לאט לאט ככל שאתה עולה יותר בכיבוד הורים ובעשיית המצוות בכלל, אתה מבין שעצם לכבד את ההורים זה אריכות ימים. בזה שאתה מכבד את הוריך, אתה מגלה את האינסופי שבך ונהיית אריכות ימים. לא אריכות ימים כשכר על כיבוד הורים, כיבוד הורים זה אריכות ימים, תפילין זה אריכות ימים. התורה עצמה היא שמה אותך בנסיבות, במצבים של הנצח, של האריכות ימים. ברורה הנקודה? ככל שאתה עולה יותר בקיום מצוות, אתה מבין שאין להם שכר חוץ מהם. זה מה שלא הבינו צדוק וביתוס, כי הם נצמדו לראייה של הכתות, של הדתיות, של בית שני, של אובדן הנבואה. זה אומר, טוב, אם אין נבואה, אתה צריך להסתכל על הכל בעיניים שכליות, הישגיות, עלות תועלת. נכון? בעלות תועלת המצוות תמיד יישארו מעשה טכניקתן. אנחנו לא חושבים בעלות תועלת, אנחנו מתחילים בעלות תועלת, כי הרבה פעמים שמה הבן אדם מתחיל. אבל באמת ככל שאתה מקיים את המצוות יותר בדבקות, יותר מתוך הכרת רצון השם שבהם, אז תמיד שהמצווה עצמה היא אריכות הימים. המצווה עצמה היא הנצח, כי המצווה עצמה היא היות בתוך העולם, עם העולם הבא בעולם הזה. לכן אנחנו לא מכבדים את ההורים בגלל שזה יותר מוסרי, בגלל שזה יותר הומני. אנחנו מכבדים את ההורים כי בכך אנחנו מגלים את הנצח. והרבה הרבה הרבה לפני לפני שהעולם ההומני הגיע להכרה שצריך לטפל בגריאטריה, בסדר? בגריאטריה, בהורים הזקנים, הסדר נשמר בעולם הזה. למה? כי דרך כיבוד הורים, דרך הכבוד למי שהעביר לך את החיים מהמקור הנצחי, אתה מופיע את הנצח פה, אתה מגלה את הנצח פה. וזה ככה זה נכון לגבי כל המצוות. לאט לאט אתה עובר ממה יצא לי מזה, לזה שם אותי בתוך הנצח עצמו. המצווה היא שמה אותך בנצח עצמו, באלוקי עצמו, באינסופי עצמו. בסדר? בסדר? זה בלי הזיעה של ראשון, אתה מקבל את זה ככה. אמנם יש מזגנים, אבל הלחות, הלחות. אמר הכוזרי, הנה יהודי זולתכם יותר חזקים ויותר שמנים מי יהודיכם, אמר החבר, אבל הם כולם אחר המוות. וזו אינדיקציה מאוד מהותית, ואין בחיים מהם דבר ולא דבר שיורה עליהם. אז הטיעון האחרון ולא דבר שיורה עליהם, הוא אומר, אתם מוכרים אשליות, אתם מוכרים דמיונות. אבל באמת הטיעון היותר יסודי הוא כתוב לפני כן, ואין בחיים מהם דבר. למה מכוונת התפיסה הרוחנית? כאילו אוריאל מנצל את סוגיית העולם הבא, את סוגיית העולם הבא, כדי לכוונן אותנו עוד פעם למה שהוא יגיד בקופתת. הייעוד של האדם הוא לא להגיע לעולם הבא, כי הייעוד של האדם הוא לא להגיע אל אלוהים למעלה. הייעוד של האדם הוא לחיות את אלוהים למטה. לכן הוא מושך את המלך בלשונו, והמלך אומר, בסדר, אתה אומר, עולם הבא, נצחיות פה, אבל בסוף, כשאתה מסתכל שורה תחתונה, מה מקבל האדם הדתי? בדתות האחרות הוא מקבל הרבה יותר. השכר, הייעוד, המצב, התועלת הרוחנית היא גדולה לאין ערוך. יהודי זולתכם יותר חזקים, יותר שמנים מיהודיכם. אמר החבר, בכלל לא מעניין אותנו מה קורה אחר המוות. הם מתעסקים באחר המוות. ולא ראיתי אף אחד שרץ לשם, חוץ מהשהידים, וגם זה בגלל שהם סממים אותם.
רב, יש הרבה ספרים שכן אומרים
ברור, ברור שהוא תכלית. כן, אבל אתה קורא עולם הבא ותכלית, ואתה מבין שזה כאילו להיות נשמה בלי גוף. וגם הנשמה בלי גוף הזה, זה בדרך אל הנשמה, אל חזרת הנשמה לגוף, להיות הנשמה בגוף. התכלית זה להיות במדרגה הנשמתית העליונה ביותר שיכולה להיות. קומה אחת זה פה בארץ בעבודת המצוות שלך. קומה שנייה שההשתקפות של הקומה הראשונה זה עולם הנשמות אחרי 120. קומה שלישית והיא התכלית השלמה והסופית, היא הופעת התכלית של עולם הנשמות בצורה הכי שלמה שלה, עולם הבא שאחר תחיית המתים. עולם הנשמות הוא לא התכלית. עולם הבא הוא התכלית, אבל עולם הבא הוא לא רק עולם הנשמות. הוא עולם הבא פה, עולם הבא כעולם הנשמות, עולם הבא אחרי תחיית המתים. בסדר? לכן מה שאתה קורא את כל הספרים שהם אומרים, זה כמו השאלה שלא אומרים מקודם. זה קודם כל הסברה שמיועדת לרמה שחושבת במושגים של שכר והעונש, אבל באמת גם בתוכה ההסברה היא הרבה יותר מקיפה. היא אומרת, עולם הבא זה מושג רחב, זה פס רחב, שאנחנו יכולים להראות בו לפחות שלושה חלקים. חלק ראשון, החלק הכי מוכר זה עולם הנשמות. מה זה עולם הבא? תעשה מצוות פה, תקבל שכר כשתהיה נשמה בלי גוף. גם זה הוא דבר שאפשר היה לדבר עליו. כי מה זה שכר רק לנשמה בלי גוף? זה מה שריאל רומז פה ממתי אנחנו מחפשים רק חיי רוח? בסדר? זה הם מחפשים, אנחנו לא מחפשים דבר כזה. התורה תמיד מדברת איתנו פה, לא בגלל שאנחנו נמוכים וחומרים וארציים, אלא בגלל שהייעוד האלוקי הוא להתגלות פה בארץ. אבל מה שאתה קורא עולם הבא זה שליש אמצעי מתוך מרחב הרבה יותר גדול של עולם הבא. משמעות של העולם הבא זה שהעולם ההיעלם, קרי האינסוף, בא כל הזמן למציאות. תחנה ראשונה של עולם הבא זה בנשמה שלך, בנשמה שעובדת בתוך הגוף. זה עולם הבא בתנועה, זה עולם הבא שהתלבש בעולם הזה כדי לגלות את השם יותר. התחנה הבאה שלו זה כשנשלל ממנו הגוף עד חיית המתים, אז פתאום משתקף הסטטוס של הנשמה, המצב של הנשמה, בגלל שזה סטטוס רוחני מאוד עליון, אז אנחנו נוטים להגיד אוקיי, זה סוף העולם, עולם הבא. אבל באמת זה לא נכון, יש לזה המשך. לא יכול להיות שלא יהיה לזה המשך, כי זה עולם שבא. ההמשך שלו הוא החזרה של הנשמה אל המציאות. חזרה של הנשמה אל המציאות, לחיות בתוך גוף. לחיות בתוך גוף שהוא גוף זך יותר, טהור יותר, שהיא לא צריכה להתנתק ממנו בכלל. זה העולם הבא שאחרי תחיית המתים, הוא השליש האחרון, והוא התכלית האמיתית. שם אתה רואה איך האינסופי הוא חי בתוך הגוף בלי להשמיד אותו. בסדר? עיין ספר דרך השם לרבנו משה חיים לוצאטו. הרמח"ל רומז את זה במסילת שערים, אומר את זה גלויות בספר דרך השם, בשער השני או שם בהתחלה. תקראו שם, יש פרק על עולם הבא וכל זה. הוא מסביר שם את זה הרבה יותר פנימי ממה שהרמב"ם מסביר בהקדמה לפרק חלק. בסדר? ושם הוא מסביר שבסופו של דבר, וגם מפרשי הרמב״ם הסבירו שהרמב״ם עסק רק בעולם האמצעי הזה, בסדר? והרעבד תוקף אותו, אומר מה זה, עולם הבא זה פה במציאות, זה אחרי זה, מה אתה כופר בעולם הבא? מפרשים מיישבים, הוא מדבר על עולם הנשמות, רק על עולם הנשמות, כי הוא מדבר על הסטטוס העכשווי, והרעבד מסתכל על כל התמונה, כמו הרמח"ל, כמו כל המקובלים. בסדר? שעה? 6. אמר הכוזרי, הנה יעודי זולתכם יותר חזקים ויותר שמנים מיעודיכם. אמר חבר, אבל הם כולם אחר המוות, אחר המוות, ואין בחיים מהם דבר. זה הרמז לזה שזה לא בא אלינו כאן עכשיו. אין בחיים מהם דבר ולא דבר שיורה עליהם.
כולל שבע מזוזות
בנוח? לא שומע. הם לא תופסים את זה כיהודים. אנחנו אומרים להם תעשו שבע מצוות בנוח, אז תהיו בני חיים, אז החיים יבואו אליכם כאן. אבל הם אומרים לא, הם אומרים לא, מה אתם, אתם דתיים, כל הם עושים מעשים. אנחנו נגיע לעולם הבא, שם יהיה לנו כל טוב, כי אנחנו באמת. אמר כוזרי, לא ראיתי אף אחד מן המאמינים באותם היהודים משתוקק למהירות בועם. עד רבה, אילו היה יכול לדחותם לאחרם 1,000 שנים ולהישאר חי 200 שנה, ולהישאר אסור בכבלי החיים לזאת המסכנות ועמל העולם, היה בוחר בזה. אני מבין למה אני רוצה להאריך חיים, יאריך ימים. אבל אם העולם הבא הוא כזה... כזה מדהים, למה אתם לא רצים? לא ראיתי אתכם קופצים מהגגות. אם היהודים הכל כך עליונים הם שם, אז רוצו לשם. אתה לא יכול כאילו אומר, אתה לא יכול לתת מענה לחיים שכל השדר שאתה אומר לו על הבן אדם, פה הכל דפוק, שם יהיה טוב. חייב, אם אתה מאמין באמת חיים, אתה צריך לייעד אותם פה. אז התכלית שלהם צריך להיות פה. תראו איזה אמירה מהפכנית. היא אומרת, אם באמת החיים האלה שווים משהו, אז הדת, האמונה, לא צריכה להתעסק במה שאחריהם, היא צריכה להתעסק בהם. לכן התורה כל כך עוסקת במצוות, לכן הנביאים מדברים על כאן עכשיו ולא על העתיד. כי אם לחיים יש משמעות, אם יש להם ערך, יש להם תוכן, זה לא הכל עניין תועלתי טכני כדי לשרוד, כדי להגיע למשהו ששם אחרי זה, שאין לו שום קשר למה שקורה פה. אם באמת יש לחיים אליהם משמעות, אז רוב המאמץ הוא צריך להיות מכוון לכאן, לא לשם. ואין בחיים מהם דבר. ו-180 מעלות, התורה, מה שמעניין אותה זה רק החיים. לא מה שאחר המוות. לא מה שאחר המוות, לא תשמע מילה אחת בתורה שבכתב על העולם הבא. כל כך חריף שהמחקרים, שאין להם לא נבואה, לא חזה, לא מדרש ולא תורה שבעל פה, אומרים שביהדות הומצא מושג העולם הבא בימי בית שני בעקבות הייאוש. הייאוש מהוואקום הרוחני והדתי שאובדן הנבואה הביא בעולם הבתר מקראי. התפתחות מושג העולם הבא והשכר והעונש התפתחה בראשית, באמצע ימי הבית השני, החל משנת 300 לפני הספירה, מרעגי ואילך, במסגרת הייאוש הדתי שאחז בחלקים נרחבים מה... האזינו להרצאתו של הפרופסור במסגרת האוניברסיטה. אתה סבך את האתר אינטרנט של בני דוד. אתה רוצה לסבך את זה, בסדר? כי הם לשיטת העם שהכל זה מחקר טקסטים, בסדר? מחקר טקסטים ועדויות כתובות, ואין מסורת נבואה ואין מסורת תורה שבעל פה, וחזל זה הכל טקסטים. שיטתם צודקים, אומרים קרא בתורה שבכתב, קרא בבית ראשון, קרא בנבואה, נדה, לא אומרים מילה עולם הבא. פתאום שם איפשהו בבית שני כולם מתחילים לדבר עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. אז בטח המצאו את זה כפתרון למה? לייאוש. אין נבואה, אין בית מקדש, רצו לנחם את הרבנים, הרי תמיד הם עושים את זה, הם סוחרי רוח ודת. אז הם יוצאים מושג חדש, עפר לפיהם, עפר לפיהם, אלא באמת היסוד, זה מה שריאל משנן כל הזמן, ואני חופר לכם בשכל. נבואה, 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 התגלות, השראה, שכינה, הופעת האינסופי בנו. גם אם הנבואה הסתלקה, זה נשאר, ומה? במצוות, במצוות. בתורה שבעל פה, בתורה, בלימוד תורה. זה נשאר בחיים, צריך למצוא כל הזמן את הכלי שבו עכשיו ההשראה הזאת מופיעה. אבל האוריינטציה תמיד זה בחיים, פה, כאן למטה. לא מעניין העולם הבא. לכן כל עוד הייתה נבואה, כל עוד המציאות הייתה מופצצת בהופעה אלוקית, אז לא דברו בכלל על העולם הבא. מה מעניין מה יהיה אחרי זה? הנה, אלוהים פה. העולם הבא הוא נמצא פה, אז מה צריך לדבר על מה יהיה אחרי המוות? כשאור החיים הגלוי הזה נסתלק, כדי לאפשר לעם ישראל לבנות את החיים, אז התחיל לדבר במושגים דתיים. הנה אמר החבר, שם לו מלכודת. מה אתה חושב במי שרואה את המעמדים הגדולים המלאכים? מי שהיה ראה נבואה, ראה השראת שכינה, ראה מעמד הסיני, מה אתה חושב? מה השאיפה שלו בחיים? מה הכוזרי? ברור, הוא בלי ספק מתאווה שתתמיד נפשו על הפרידה מחושב, שלהיות מנותק מהצד הגופני ותימשך הנעתה באור ההוא. וזהו מי שמתהווה המוות, מיסטיקה. כאן תמצית המיסטיקה, הרצון להישאב אל האינסופי ולהישאר שמה. בן עזאי, מה אעשה ונפשי חשקה בתורה. שימו לב, זה התפיסה המצוותית הדתית, רק בצורתה הכי רוחנית, הכי מיסטית. ללכת אל הטוב הזה ולהישאר שמה. מה פתאום? אמר החבר, לא בבית ספרנו. יעודנו, הידבקנו בעניין האלוקי, בנבואה ובמה שקרוב לה, והתחבר העניין האלוקי בנו בהשגחה ובאותות ומופתים. עכשיו הוא פורס פה בעריכות, בעריכות, הכל פה. יעודנו להידבק בעניין האלוקי, באינסופי, בביטויו בנבואה ובמה שקרוב לה. מה שקרוב לה זה מה שהוסבר בקוף ג' מי שאינו משיג אותה מהם, קרוב לה במעשים הנרצים והקדושה והתורה ופגישת הנביאים. בסדר? בסדר? פוך דף, לא יתעצל. קוף ג' שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, שורות 6 ו-7. בסדר? לכן בפסקה קופתת כותבים ליד המילים ובמה שקרוב לה, כותבים עיין לאל, קוף ג' שורות 6, 7. בסדר? אבל זה המשך של צדי תת. המצוות זה לא מעשים טובים נפלאים או השגה רוחנית מיסטית עליונה שתיתן לך את הטוב שבכל העולמות. הכל הוא מוכוון, ייעודנו, הידבקנו בעניין האלוקי. איפה מופיע העניין האלוקי? בנבואה. איפה למי שלא נביא? במה שקרוב לה. חיי מצוות, חיי תורה, חיי לימוד תורה, חיי עבודת השם, חיי שמחה במצוות. בסדר? במה שקרוב לה, והתחבר העניין האלוקי בנו כאומה, בהשגחה, באותות ובמופתים, בחיי עם ישראל. הנה תמצית העניין, העולם הבא פה, התחבר העניין האלוקי בנו, בעם ישראל, ומתוך זה התדבקנו בעניין האלוקי, כל אחד לפי המדרגות שלו.
תשובה לסעיף
ח', אני אמרתי דבר כזה?
לא.
בסדר, סעיף ח' זה, כן, התחבר, יפה. מי כתב לך את זה?
אתה.
אני אמרתי את זה? כן? אמרתי על קופתת?
לא, אמרת, התחבר
האלוקי.
כן, 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 אז כן, נכון. הנה, התחבר הזה, התחבר העניין האלוקי בנו, יפה מאוד. מי אמר לך את זה? אני. כן, נכון. כי השאלת היסוד שהייתה בח' הייתה, לא תנוח הדעת להודות שהאלוה מתחבר אל בשר ודם. אומר לו החבר, לא סתם מתחבר לבשר ודם, יש בשר ודם שזה הטבע שלו שאלוהים מתחבר בו, וזה לא טבע רק מיסטי רוחני שהוא הולך אל הטוב, זה טבע מפורט כמו האיזונים הכימיים של החיים, עד כדי שם שגם אם אתה לא נביא אבל אתה יכול להתחבר לנבואה, גם אם אתה לא, אין לך השגות רוחניות כאלה, אתה יכול בחיי החיים של הפרטים שלך לחיות את האינסופי כאומה וכפרט. זה תורה ומצוות. בסדר? חלק כתוב בהרבה מקומות שכל מה שאנחנו יכולים להיפגש איתו ביום חמישי שישי בראש השנה, זה באמת נכון לתשובה, זה כל השנה. שמיעת קול שופר כל השנה. לימוד תורה כל השנה. דבקות במצוות כל השנה. כל מה שדחוס במפגש האינטנסיבי של ראש השנה, זה הראש של השנה. זה כל השנה, פשוט הראש שלה, השפיץ שלה, ההתנעה שלה, המפגש הראשוני שלה. זה הכוונה ראש השנה, המפגש הראשוני של כל השנה. בסדר? כי באמת זה תכונת חיים, זה לא כאילו מערכת דרישות והישגים דתיים רוחניים, לא זה תורה. בסדר? זה הטבע האלוקי שבנו, שאותו אנחנו מוציאים אל הפועל, אותו אנחנו חיים. ונמצא זה נוכח, רק צריך כאילו ללמוד תורה ולפתוח את זה, זה הכל. אם היו כולם יודעים את זה, היו באטרף רצים לישיבה. אבל כולנו דתיים. זה החזרה של הראשוניות הזאת, כן. בגלל שראש השנה זה הנקודה שבה זה התחיל בכלל במציאות, אז הראשוניות הזאת, כל שנה היא, עוד פעם, היא חוזרת מחדש. אתה יכול לרכב על הגל הזה, כזה, כמו סרף, איך קוראים לזה? גלשן כזה. תפוס, כן, תפוס גל, הגלות גל,
שם
שכוח.